יש עוד הקלטה של השיר.
כן, לא יודע, אני אקח את זה ממנה אחרי זה, כן, אבל יופי, עכשיו אני רואה שזה עובד.
אה, זה לא עבד?
זה פשוט כנראה לא לחץ על הכפתור.
אה, לא עוד.
זה פשוט מדהים.
הטכנולוגיה היא מדהימה. טוב. אנחנו עוברים לכוזרי. מאמר ראשון. מאמר ראשון. ולמרות שקראנו את הדברים, אנחנו נעסוק עדיין בבירור הסוגיה הזאת של הטבע, הפעם לא במונחים של אריסטו, אלא במונחים יותר מודרניים. וגם לפי חז"ל. אנחנו עדיין בפסקה... עין זין נגיד. אנחנו נעסוק בבירור הסוגיה הזאת לפי מושגים קצת יותר מודרניים. אז קודם כל אני אזכיר את מה שיש לחז"ל לומר לגבי הדברים האלה. כבר אמרתי שהמילה טבע היא מילה מאוחרת מאוד. אצל חז"ל אנחנו מוצאים שני ביטויים. הראשון, מנהגו של עולם. והשני, בריאתו של עולם. מנהגו של עולם, הכוונה למצב שבו היה העולם בסוף היום השישי עם הופעתו של אדם הראשון, לפני שהוא עבר תהליך של קיבוע על ידי הבורא עצמו. זה נקרא מנהגו של עולם. לא, ברגע שהוא עבר את הקיבוע.
זה מנהגו?
מנהגו של עולם. הווה אומר שהמציאות, אני אקרא לזה המציאות הפיזיקלית, כן? של מה שהיה לפני זה, היא אחרת. מה היא? לא יודע. אבל כאשר אנחנו מדברים היום על טבע, כלומר על אוסף של חוקים דטרמיניסטיים, אז אנחנו מדברים על אותם חוקים שהיו בסוף היום השישי עם הקיבוע של המצב. בסדר? זה נקרא מנהגו של עולם. טוב. הביטוי השני, בריאתו של עולם, מתייחס לבריאה עצמה. אבל חז"ל לא מדברים על בריאת העולם, אלא על בריאתו של עולם. העולם מתברא. זאת אומרת, זה מה שקורה מבחינתנו בתוך העולם הנברא. בריאתו של עולם. החלוקה בין היום ובין הלילה, זה בא מצד של בריאתו של עולם. כלשון הגמרא בעמוד הראשון במסכת ברכות, יליף מבריאתו של עולם, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מבחינת הבורא זה הכל יום אחד, הנה האחדות שלנו שוב. ומבחינתנו הריבוי, יש יום ויש לילה, יש ערב ויש בוקר, יש שניות וריבוי, כן? זה מצד בריאתו של עולם. בסדר? זה שני הביטויים שאנחנו מוצאים. עכשיו לגבי
אז מה זה בריאתו של עולם? במילה בריאה?
כן, כן. כן, 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 כן. בסדר? כן.
בריאה באלף, לא הבנתי, או בריאה ביוד?
ביוד, ביוד.
שני יהודים אפילו.
שני יהודים.
כן. כן. אבל זה אותו דבר למעשה, מבחינת העברית של חז"ל זה אותו דבר. כן.
אז הוא אומר שהעולם כל הזמן, משנה בריאה, שהוא כל הזמן מתפתח בתוך, מהגרעין הראשוני, הוא כל הזמן צומח ומתפתח. זה המשמעות של בריאה.
זה עוד לא אומר שום דבר. זה אומר ש...
נברא עולם, יש יום ויש לילה, יש בוקר, יש ערב, אז כל הזמן יש התפתחות שהיא...
כן, אבל... אבל יש קיבוע. בסוף היום השישי של ימי המעשה, יש קיבוע. ואנחנו עוברים ממצב של אוטונומיה למצב של קיבוע, ואז מופיע מושג של טבע. בסדר? במובן המודרני, כלומר, אוסף של חוקים דטרמיניסטיים שניתנים להבנה ולחקר על ידי השכל האנושי, כן? חוקים קבועים. בסדר? חוק הגרביטציה זה חוק הגרביטציה. מה היה לפני זה? לא יודע. בסדר?
אז לא מוסיף לנו, אני לא
פנטיף
את
הביטוי,
מה מוסיף לנו
הביטוי בריאתו שלנו? לא מוסיף שום דבר, אני רק מסביר, כי מי שפוגש את הביטוי הזה, והוא מופיע כבר בעמוד הראשון של הגמרא, שידע על מה מדובר.
כאילו המהות של העולם, הזהות שלו?
לא, לא מהות ולא זהות, זה המצב, לפי חז"ל, זה מה ש... ככה הם מסבירים את הופעת הריבוי. וככה הם עונים לשאלה שתישאל מאות שנים אחריהם בימי הביניים, זה אחד מהשאלות החביבות של ימי הביניים, איך יכול מהאחד לצאת הריבוי? זה השאלה של התיאולוגים למיניהם, וכל אחד עם התשובה שלו. התשובה של חז"ל היא פשוטה מאוד, זה בצד מבריאתו של עולם. הוא אחד, ואנחנו ריבוי. בסדר? טוב, אז עם ההבנות האלה אפשר להתקדם קצת ולהבין שהמושג הזה שנקרא באמת, שנראה באמת פשוט הטבע כאוסף של חוקים דטרמיניסטיים קבועים וכו' וכו', למעשה שנוי במחלוקת בפילוסופיה המודרנית בין האסכולה האנגלוסקסית ובין האסכולה הרציונליסטית. רציונליסטית, צריך להיות רציונליסטית. ואנגלוסקסית. מה? מאוד מעט נגיע מיד, במאה ה-16-17, התחילו לשאול כל מיני שאלות לגבי חוקים, התחילו להבין שיש חוקים פשוטים יחסית, שהם יכולים להסביר כל מיני תופעות, תמיד זה באותם הימים, מה שמעסיק את את האנשים זה תנועת הגלגלים, אז נחליף את המילה גלגלים כבר תנועת הכוכבים, כוכבי לכת והכוכבים וכולי, זאת אומרת האסטרונומיה, והמכניקה הפשוטה, מתחילים לבנות דברים מעבר לגלגל ועוד כמה דברים שבאו מהתקופה העתיקה, התחילו לבנות כל מיני מכשירים וזה, אז זה צריך לדעת אם יש, אז קצת מכניקה, קצת אופטיקה, זה מה שהתחיל להתפתח, והתחילו להבין שיש חוקים. בסדר? שאלה, החוק הזה, נגיד חוק, שוב, חוק הגרביטציה, כן? הוא אפריורי או לא? זו שאלה חדשה באותה תקופה. אפריורי או לא? אפריורי, ככה שואלים את השאלה. לא, אפריורי של כל דבר, של כל דבר, של כל דבר.
אפריורי זה למשהו, זה יחס.
לא, לא בהכרח.
למה?
לא בהכרח. לא משנה, בסדר. כן, ואז התחילו להתפתח כל מיני אסכולות. והאסכולה האנגלוסקסית היא טוענת את הדבר הבא.
מי מאפיין אותה?
מי מאפיין אותה? ברקלי, יום, איך קוראים לו? ג'יימס היל וזאת, כל האנשים האלה, והם באים עם טענה, ברקלי בעיקר, עם הטענה הבאה. זה שראית, שמיים מגיעים לנקודת הרתיחה במאה מעלות, אלף פעמים זה לא אומר שבפעם הבאה זה יהיה. זה השיטה הפרגמטית האמפיריסטית.
כי
ככה. כי מה? לא צריך כי.
אבל תמיד במאה מעלות זרותיה.
זה את אומרת, בסדר? עד שיום אחד תגלי שלא.
לא, למה?
אנחנו לוקחים את זה ביום יום.
זה לא נכון.
הוא לא מסביר. לא, 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 זה נכון. זה נכון, זה נכון.
זה לא משנה במידת הקור בסביבה.
לא, 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 לא. לא, לא, זה נכון. זה נכון, וזאת השאלה.
ירושלים זה 96.
לא, זה לא ב-96, זה אצל כולם ב-100.
לא, מי ש... מה מביאים את הפרמטרים של גוגה,
למה למה? שהם שאלו, אתם אומרים שיש חוק, אנחנו אומרים שלא. יש עובדה ניסיונית, אבל אין שום מלכתחילה בדברים האלה. זה, אנחנו כל פעם מחדש אכן רואים ש... אבל אף אחד לא יכול לבוא להגיד שבפעם הבא כך יהיה.
כלומר, אז הם יראו את הרעיון של חוק.
הם שללו את הרעיון של חוק. וגם שללו את המושג המודרני של טבע. טבע. אין טבע. זה אשליה. כן? טוב. השלילה הזאת של המושג הזה, בעיקר אחרי שניוטון קבע את מה שהוא קבע, מבחינת חוק. לא.
אפשר לסמוך שהתופעה חוזרת על
עצמה. אפשר לסמוך.
לא, אי אפשר לסמוך מבחינה אפיסטמולוגית, אונתולוגית, שום ערובה.
אבל אתה קם בבוקר ואתה שם את הקומקום, כי אתה יודע שהמים אמורים לרתוח.
בסדר, אתה מקווה,
אולי
אפשר להגיד שהם בעלי האמונה גדולה מאוד, אני לא יודע, ברקלי היה עירי והארכי בישוף נדמה לי, וזה בסדר, יכול להיות שהוא היה בעל אמונה גדולה מאוד. זה לא משנה, אני לא חושב שבתוך איש כמורה הוא כתב את מה שהוא כתב. פשוט...
הם אמרו את זה מתוך ידיעה מסוימת.
מתוך שום
ידיעה. כי קרה פעם שזה לא רתח במאה.
לא, זה
פה טענה... זה עניין עקרוני, זה לא עניין
של האם... אתם טוענים, אנחנו בעצם חיים מתוך השאלה שיש חוקיות, ואנחנו מתנהלים לפי זה שיש חוקיות.
הם באים ואומרים, אדון ניוטון,
אבל אני לא כל כך מבינה, כל הטכנולוגיה והמדע מתפתח
את העובדות. אדון ניוטון, אתה כתבת ספר מאוד מלומד בלטינית, שמסביר איך המכניקה עובדת, ואנחנו באים ואומרים ש... סליחה, מנהל לך הידיעה הזאת
ש... בעוד 100 שנה מישהו יפריך
אותך. לא, לא, ממש לא.
אבל המדע לא עובד כך.
שהפריורי יש דבר כזה שנקרא חוק מנהל לך. בסדר, טוב.
אבל המדע עובד
כך. זה גרם לזעזוע אצל גרמני אחד שישב בקניגסברג בספרייה שלו, אמנואל קאנט, שאמר שביום שהוא קרא את הספר הזה, אם יש איזה ספר של יום דווקא שהוא קרא, זה היה היום החשוב ביותר בחייו. טוב, לא יודע, יש דברים אולי יותר חשובים בחיים, אבל כל אחד עם הכיף שלו. טוב, זה אמנואל קאנט, כן. ולכן הוא כתב את הספר החשוב, כן, הצליח לגרום לאומללות אצל דורות של תלמידים, ביקורת התבונה הטהורה, שאפילו את הפסקה הראשונה לא מבינים, כי הוא שכח לכתוב את המבוא שמסביר מה השאלה שהוא שואל בפסקה הראשונה. בסדר, לא ניכנס כרגע למה הוא שואל שם, אבל באמת הוא ערער אחרי השאלות האלה של הקביעה של ניוטון, של המסגרת של הזמן והמרחב, כנתון אפריורי לכל דבר, ואז המסגרת של אפשר לדבר על טבע. בסדר? ואז הדיון נמשך עד היום אגב, אז בסדר, יש כאלה שאומרים לו, זה אשליה וזה... טוב, מה העמדת חכמי ישראל, זה מה שמעניין אותנו כאן בדברים האלה. מי שמתייחס באמת ברצינות מאוד 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 גדולה לדבר הזה, זה המהר"ל מפראג, ההקדמה השנייה של גבורות השם, שהוא מדבר שם על האפשרות של הנס, שולל את דעת הרמב״ם, שולל את דעת הרלב"ג, ומביא את הדעה שלו, שהמציאות למעשה יש פן של טבע למציאות, סדר טבעי הוא קורא לזה, ויש סדר שהוא מעל הטבע, של סדר הניסים. ואז המציאות למעשה מורכבת משני הדברים בו זמנית. בסדר. זה המערל. מה? על זה הוא מדבר, כל הספר מדבר על יציאת מצרים, זה, אז כל מה שקרה ביציאת מצרים. בסדר? זה סדר אחר מהסדר הטבעי. בסדר? זה לא עניין של תזמון, משה רבינו ידע בדיוק מתי להגיע לחוף הים כדי לעבור, אלא מה שהתגלה זה סדר אחר, שהוא עליון יותר מהסדר הטבעי. בסדר? ככה מסביר את הדברים האלה. מניטו לגישה שלו גם כן מאוד קרוב למערל כמו תמיד. יש גישה מעניינת, אני הבאתי מכתב אליהו, ספר מפורסם, לא? הרב דסלר. יש לו מאמר, הנס והטבע, מי שרוצה בכרך הראשון, בעמוד 177, מאמר ארוך מאוד. לא, כן, כי זה ממשיך אחר כך מהות הטבע וכל הדברים האלה. אבל העמדה שלו היא מאוד קרובה לעמדה של הפילוסופים האנגלוסקסים. אין טבע, הכל נס. הכל אשליה. אבל האמת היא, הוא אומר, כי אין בין נס והטבע כלום. הכל נס. שואל מניטו, אם הכל נס, אז מה מיוחד במה שקרה במצרים? זאת אומרת, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה. צריך ל...
זה נס עליון.
זה נס נצחי.
זה טבע בעצם.
טוב, אני מזמין אתכם לקרוא את מה שהרב דסלר אומר, ואני תודוח את זה על הסף, אומר שזו השפעה ברורה של הפילוסופיה האנגלוסקסית עליו, כן? זה צריך להבין בדיוק... אבל הרב דסלר זה לא רק הרב דסלר, זה הרבה אנשים אומרים את זה בצורה זו, בצורה אחרת.
אני לא מבוסס על מי שאמר לשמן שאיבלה ביום.
כן, אז זה...
אבל זה
עמדה
שקיימת בחז"ל.
זה עמדה שמי שלא מבין נכון.
צריך להבין את זה, זהו.
את מה שחז"ל רוצה להגיד, אז זה באמת יגיע לתובנה הזאת. כן.
זאת אומרת, הוא בא ואומר שמה שאנחנו קוראים הנהגה טבעית, זה בעצם כל דקה וכל שנייה הקדוש ברוך הוא קורא.
לא, לא, אבל זה משהו אחר. מחדש בכל יום טובו מעשה בראשית, זה סיפור אחר, כן?
לא, אבל איפה?
לא, לא, אבל... שהבוקר,
השם אזרחה, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה שהיא תזרח הבוקר
רחוק. כן, אבל מתי הוא עשה את זה?
עכשיו.
לא, זה בדיוק הנקודת המחלוקת. לפי הרב דסלר ודאי שכן.
זהו, זה מה שאמרתי.
כן, אבל לפי המקובלים...
לא, לא, זה מה שאמרתי.
אבל לפי המקובלים ודאי שלא. לפי המקובלים הוא בראש ובראשונה השלה, שמה שקורה היום במובן הטבעי, זה נקבע, זה אותו חוק שהבורא קבע, קיבע למעשה, לכן זה אלוקי. אבל זה המסגרת הקבועה. נכון, 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 אבל...
זה דברי הקלאם, זה דברי הקלאם, מאורי הנבוכים, אחד אחד, זה מה שהם
אמרו. מי?
הוא שכל
דבר יש בריאה,
זה מה שהוא אומר, זה
דבר כלל,
לא צריך לכל לידי בדיום, זה
כבר יהיה. אני לא רוצה...
לא אנחנו
אומרים
את המשפט שאומר שכל רגע
ורגע קדוש ברוך הוא. כן, לא, לא. אם זה מה שאת אומרת, יש בעיה. כי זה לא מה שכתוב. בסדר. אז זהו.
מה שמבינים
לו. לא, לא. לכן זה, מחדש זה לא מבורא. זה בדיוק ההבדל.
החוק
כבר קיים. החוק כבר קיים, בדיוק.
ולא יכול לבטל את החוק.
זה שהוא יכול לעשות הכל, זה נכון. בסדר, זה שהוא יכול, זה לא אומר שהפירוש של המילים בתפילה הם כפי שזה. זה בדיוק חלק מהבעיה כאן. כן, ולכן צריך מאוד להיזהר, כי באמת, הרי, אנחנו מציינים ביציאת מצרים וגם... מספר ניסים, נכון? אם הכל זה טבע וזה אותו דבר וזה אשליה למעשה, אז זאת אומרת יש כאן בעיה רצינית מאוד, עקרונית מאוד, כן? כן?
אם הכל טבע, אז מה זה נס? ואם הכל נס, אז מה...
בדיוק.
מה זה טבע?
אז אם הכל טבע, אז זה שפינוזה בצד אחד, ואם אני אומר מהכל למעשה זה אשליה וזה לא כלום, אז זה הפילוסופיה האנגלוסקסית, אז אנחנו נעים בין שני הכתבים האלה, ולא שמים לב למה שאנחנו אומרים למעשה.
אנחנו מוסיפים שזה תלוי ברצונו. אבל
שוב, מה זה מחדש בכל יום?
כי אם הוא לא ירצה, אז הוא לא יחדש.
השאלה
היא,
אני אקח את זה בכיוון של מניטו, כי כמו תמיד, אז הנקודה המוסרית מופיעה כאן בדברים, וזה מה שמעניין. האם קיימת מסגרת קבועה שמאפשרת לאדם להבין מראש את ההשלכות של המעשים שלו? זאת השאלה המוסרית. אם אני לא יודע, כי זה אשליה, כי יכול להיות שמחר נקודת הרתיחה של המים זה לא יהיה 100 מעלות אלא 40 או 300, כן? אז אני תמיד יכול לבוא ולהגיד, אני ידעתי שאם אני מחפה את האחיזה שלי בקוס, יקרה משהו? מי אומר?
אז זה ברור שאין מוסר אם אין את המסגרת.
ברור, זה ברור, אבל כנראה שצריך לחדד את האמירות האלה, ולכן אין משמעות לא לבחירה חופשית וכו'. מצד שני, אם אין מסגרת קבועה, והכל יכול להתרחש בכל רגע, אני כאדם עסוק במה? בהישרדות, זה נקרא התודעה המאגית. אני צריך, נשתמש עכשיו בניסוח שלי מביניים, אני עסוק כל הזמן בניסיון לפייס אלים, כוחות, לא משנה מה אני, איך אני אקרא לזה. כי אני לא יודע.
אבל האדם הפשוט לא חושב, אני יכולה להסתכל על עצמי, האדם פשוט יודע שהקדוש ברוך הוא קבע מסגרת, קבע חוקים, אבל זה עדיין תלוי ברצונו, מחר היה עולם הזה יכול ברגע אחד לא להיות, התום אחד יכול.
אז את לא מסכימה עם הרב דסלר זכותך?
קראתי
דסלר,
אבל לא את המשפט הזה.
אז זה פרק מרכזי בספר. כן?
אני לא חושבת שהוא התכוון לזה
הוא לא מגיע למסקנות האלה. זה הבעיה. מה?
איזה ספר
שלו? מכתב מיניהו, איזה ספר את מכירה שלו?
זה שלושה כרכים, ארבעה כרכים, מה זאת כמה יש לי? כן? אז איך הוא מגיע למסקנות שלו? כי בחירה, הוא ברור שלא
שולה לבחירה. איך הוא הגיע למסקנה שלו? לא יודע. לא יודע, הוא אחר כך מפליג לכל מיני מושגים שאני לא מבין אותם. הרוחניות היא תוכן הבריאה ותוכניתה. אני לא מבין מה זה המשפט הזה. אולי ביידיש זה נשמע אחרת, ותרגום לעברית לא היה מוצלח. אני לא יודע, אני לא...
לא, אולי לא חשיבה פילוסופית.
מה?
זה לא חשיבה פילוסופית.
נכון, נכון, אבל זה לא חשיבה פילוסופית. אבל מתברר שזה כמעט מילה במילה את מה שכתבו הפילוסופים האנגלוסקסים. הוא חי באנגליה.
בשביל זה הוא כותב את זה, כי צריך בחירה חופשית.
אני לא יודע. אני לא יודע, משפט כזה, פירוש, כי הוא מסביר. כי כל מה שמתהווה לעינינו בעולם הגשמי, זה כבר שומע על עולם הגשמי, אני לא יודע איזה עולם לא גשמי יש. שורש הווייתו הוא ברוחניות. זה מסוג המשפטים שאני לא מבין אותה. מה זה אומר? ולא רק הווייתו, אלא גם כל אופן השתלשלותו ופעולתו, ואיך פועל לעינינו על הגשמים אחרים, ואיך נפעל על ידם הכל נעשה ומתנהג רק על פי צרכי הרוחניות בסדר רוחני ולשם התכלית הרוחנית אשר נתכוון לה הבורא ברוך הוא בבריאתו. ראינו שאמר הכתוב, טוב שהוא מצא...
אבל זה סגנון קצת...
ברור!
זה תחליף לסגנון קבלי. שבו
הוא
מדבר שיש לכל דבר בעולם הזה
שורש. שנייה, שנייה, שנייה. הוא שייך לתורת המוסר, נכון? שייך לתורת המוסר, כן? הוא עבר מסיבות כאלה או אחרות לאנגליה, לפני המלחמה, כן? הוא לא מקובל. הוא פרשן גדול מאוד של המהר"ל, אבל כאן הוא לא בא לפרש את המהר"ל. כאן הוא מנסה להסביר, אם לא בריתי יום ולילה וחוקת השמים לא ישמתי לא עשיתי, פירוש שגם חוקות הטבע תלויות בתכלית הרוחנית השמורה בברית התורה. ומה שנראים לנו כחוקים טבעיים, זאת אומרת, אין דבר כזה למעשה. תחתונים, אין זה אלא דמיון, הנה. ברקלי ויום.
זה כל אשליה.
זה כל אשליה. נו, בסדר. אי אפשר להתווכח עם הדברים האלה, אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין.
איזה כרך זה?
הראשון. אני לא התקדמתי בקריאה שלי.
אומרים זה אשליה
ברכה בקריאות. לא מקריאות. בסדר, אז מה אנחנו חוגגים בדיוק ביציאת מצרים? זאת השאלה הגדולה. צריך להבין שיש שיטה כזאת, שיש שיטה כזאת, כן? והרבה אנשים שאומרים, רב דסלר, רב דסלר, רב דסלר, אני לא יודע, אז או שהם דיבגו על הפרקים.
אני
את זה לא זכר. אבל יש עוד פרקים מעניינים ביותר, אתה קראת את הפרק מכתב בדבר אמונת חכמים? לא, 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 גם אני.
אבל אתה יודע איפה להגיע.
ברור, 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 כי אני סימנתי. מכתב בדבר אמונת החכמים, אני גם מציע לקרוא את הדבר הזה. במיוחד היום, זה מזעזע.
אבל האדם הפשוט לא חושב, גם אדם דתי שגדל על
חרדי,
על חז"ל, לא חושב בצורה הזאת.
בסדר, מה את חושבת ככה?
אני חושב שהכל נקבע, יש את זה והקדוש, אבל עדיין ברצונו של הקדוש ברוך הוא.
כן, מתי? זאת השאלה הגדולה,
שהוא רצה.
זה לא יהיה, זה מה שהוא רצה שיהיה
כבוד. כן. לא, שנייה, אני רוצה עוד לדייק דבר אחד. את אומרת את זה, זאת אומרת שאת מייחסת לו זמן. בדיוק, צריך לחשוב על כל ההשלכות של האמירות האלה.
זה פשוט ממוצע, זה לא מתוחכם
כל כך. אבל אנחנו כאן עוסקים בדברים לא פשוטים. אז צריך לדייק.
הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, יש חוקים, יש חוקיות, והוא רוצה את קיום של עולמו, הוא לא רוצה להרוס את העולם. אבל אם הוא רוצה, כמו יציאת מצרים, שהיה שידוד מערכות, אז היה שידוד מערכות, כי זה ברצונו.
זה מנסה להיות מערל, להגיד שיש...
לא יודעת, אני לא מייחס לשום דבר, אני מייחס למה שכולי, מה שכל...
אוקיי, בסדר, בסדר.
אני לא כל כך זוכרת.
אז את חולקת על הרב דסלר, זה בסדר גמור.
אני אפילו לא זכרתי אותו.
אז זהו, זה...
זה לא דיבר לליבי.
אוקיי, בסדר, אז זה חשוב. בסדר? אבל זה המסגרת. עכשיו, יש בצד שני, הדעה למשל, של, והזכרתי אותו כמה פעמים, של הרב אלישיב בלשם. כל דבר. כל מעשה. נקבע מראש על ידי הבורא. אני עכשיו מרים את הכוס, הוא רצה. אין בחירה חופשית.
אני גם לא
מקבלת את זה. אני רק מציין.
מי אומר את זה?
אלישיב, הרב אלישיב.
אבל יש המון אנשים שאומרים את זה.
אני שומעת בלי סוף. יש הרבה... אין בחירה חופשית, זו אשליה.
אבל אין דבר כזה, כי כל הקיום של העולם, העניין של הבחירה של האדם.
בעצם העונש על החטא זה לא צודק.
אז זה עכשיו, אחרי זה, יש לו לפחות 20 ו-30 עמודים, 30 עמודים, שהוא מנסה בכל זאת להסביר מדוע מדברים על שכר ועונש. זה מהצד המוסרי ומצד הזה ומהצד הזה, אבל לאמיתו של דבר זה בלוף אחד גדול. יש לו פסוק מרכזי, נורא העלילה על בני האדם. בסדר. יש לי ויכוח כבר שנים עם הרב קוז'בסקי סביב ה...
כן. הוצאתי את הלשם בגללך, שם, אצל קוז'בסקי.
בסדר, בסדר, אני יודע, ניהל, הוא טוען שזה לא מה שאני, זה לא כתוב בלשם, אבל הראיתי לו שחור על גבי לבן. וזה, בסדר, לא משנה, בסדר, בסדר, אני אסע.
אסור
לערבב
שיעורים,
בין
שיעור
לשיעור. לא, בסדר, אסור לערבב בין שיעור לשיעור, אני לא, זה... בסדר, יש לו תיאוריה מסוימת, אני חושב שלא, אבל לא משנה. אני רק מציין את זה, כי יש גבולות לגזרה הזאת, כן? וכאשר כאן הכוזרי, אני רוצה לקרוא שוב את הפסקה עין זין. אומר דברים מסוימים, צריך להבין טוב טוב. אפשר להבין את זה כפי שהסברנו שבוע שעבר לפי המונחים של אריסטו. אבל גם לפי המושגים היותר מודרניים אפשר להבין את הדברים וההשלכות. עין זין, אמנם כן. היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום, הקירוב, הכתבה והיבום, זה חוקים, כן? אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהם לא חוכמה, כי אם עבודה בלבד. זאת אומרת, כאן, אם אני מדבר על החוקים, השאלה הגדולה המסתתרת היא השאלה הבאה. האם אני אומר שהטבע זה משהו עצמאי? לא רק משהו מכני במובן הזה שיש חוקים שמישהו קבע וזה פועל על אוטומט, כן? אלא הטבע הוא עצמאי, אז אין בורא ואין כלום, יש פינוזה כזה, כן? בסדר, זה לא... יש כאן מסגרת מסוימת, ובמסגרת הזאת יש לא רק פעולות שמתבצעות על אוטומט, אלא גם התגלות של איזשהו רצון אימננטי, תכלית אימננטית, כן? לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולות שיש עימם, חוכמה מכוונת. אז בתקופה ההיא היו מדברים על חומר וצורה. אמנם זה מושגים של אפלטון ולא של אריסטו כל כך. בדברים האלה, מה היו אומרים? יש חומר, חומר הוא אמורפי כזה, הוא גולמי, הוא לא... מה שמקנה לו מהות, זה הצורה. אז כאשר חומר מסוים מחליף צורה, מי אחראי על הפעולה הזאת של החלפת הצורה? זאת השאלה שלי מהביניי. כן? חומר שמקבל צורה חדשה, חידוש, מחדש, כן? כי אפשר לתת פירוש אפלטוני או נאו-אפלטוני לגמרי לכל הדברים האלה, זה מה שהטענה הגדולה של גרשום שולם, כן? זה הכל, זה השפעה של הנאו-פלטוניזם. אז אם יש חומר מסוים שהוא חסר מהות, בהתחלה היה צורה של שולחן, אז הוא שולחן, והפכו אותו אחר כך לכיסא, אז הוא כיסא. מי אחראי לדבר הזה? אם זה פעולה של האדם, זה האדם, אבל בטבע רואים דברים שמחליפים צורות. בין היתר, כי לא ידעו מה ההבדל בין הדברים האלה באותה תקופה, כן? שאלה?
הם שואלים האם זה חייב להיות
כוונה,
שיש מכוון ו...
זה שיש מכוון זה, כי מישהו עשה את זה, אלא אם כן אפשר לבוא ולהגיד, זה אקראי לחלוטין.
לא, אז הטענה היא...
המכוון
הוא לא מחוץ למערכת, אלא בתוך המערכת.
אז אימננטי או מחוץ למערכת, שזה הבורא.
אז גם האבולוציה,
זה בסוף במאה ה-18-19, זה יגיע לדברים האלה גם כן. מה הפירוש המילה אקראי? לא מקריות, אקראי, כן?
אבל בלי רצון.
לא, אקראי זה לא אומר בלי רצון. מקרי זה אומר בלי רצון. מי הוא בעל הרצון הזה? האם זה הטבע עצמו, מה זה אימננטי ואנחנו מגיעים לשפינוזה, או שאנחנו אומרים זה גורם שהוא חיצוני למערכת, שזה הבורא, כן? אלא מה? כאן עכשיו אני בא ואומר, זה הבורא? איזה בורא אתה מדבר? זה בורא שיצא מאיפה? מהשכל שלי, כי אמרתי יש שתי חלופות, אני ניתחתי את הנתונים של הבעיה בצורה רציונלית לוגית, אני עזבתי את השיטות של האמפיריסטים האנגלוסקסים, שאומרים אתה לא יכול להתקדם עם הדברים האלה, אני רציונליסט, ואני אומר יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת לבוא ולייחס לטבע כטבע, חוכמה, איך הוא אמר, יד מכוונת, יצירה חוכמה מכוונת, כן? אין ליחסה כי אם לבעל חוכמה שהוא גם בעל יכולת גם בעל שלטון, כן? או שאני בא ואומר, זה לא הטבע כי זה אימננטי, לא יכול להיות שזה משהו בתוך המסגרת עצמה, אלא זה משהו מחוץ למסגרת, ואני קורא לזה הבורא. שאלה, הבורא הזה, של הפילוסוף ששאל את עצמו המדען, זה הבורא של התורה? זאת השאלה הגדולה של
רבי. הוא קורא לזה בשם אחר.
זאת השאלה, זאת השאלה שמסתתרת כאן בוויכוח הזה. האם, האם האל של הפילוסוף, זה האל של התנ"ך, במילים אחרות.
מדובר על אותו אל של בעל כוח, מה זה משנה?
בעל כוח, הוא בעל כוח, הוא יודע להחליף צורה.
כן, אבל זה, בין שהגדרת של האל של הפילוסוף או אל של התורה, זה מדובר במשהו שיש לו כוח לשנות דברים, או לברוא, או ברק.
לא, אני, שוב, אפשר תמיד להתווכח עם, עם התרגום, כן, אבל בדקתי גם בתרגומים אחרים. זה לא עניין של בריאה כאן, זה עניין של הסקה לוגית מול משהו שאני תופס כתופעה טבעית. אני רואה, יש דברים שמחליפים חומר שמחליף צורה. ושוב, אני נצמד לקטגוריות של ימי הביניים, שברגע שמשהו מקבל צורה, הוא מקבל מהות. אז יש דבר שנקרא מהות, שולחן.
אם יכולים להגיד בלשון, עוד שאני מבין את זה, אז בעצם אומר דוממים, זה הרמה, מעבר לזה צריך איזה חוכמה.
לא, גם דומם יש חומר, החומר זה ארבעת היסודות של ימי הביניים. עזבי, היום אנחנו נגיד כימיה, אבל הם דיברו על ארבעת היסודות, בסדר? אז התרגום המודרני זה להגיד האטומים של שיש בטבלה של מנדלייב, בסדר? זה הכימיה של היום, בסדר? אני מרכיב אותם בצורות שונות. אני מקנה להם מהות. מי זה אני מקנה להם מהות? הטבע מקנה להם מהות? העובדה.
הטבלה היא
קיימת
בטבע או שאני מבין אותה?
לא, יש, לא, שנייה, אבל זאת השאלה, זאת השאלה, זו עובדה. יש אטומים, ומאטומים אני מרכיב מולקולות. מי מרכיב? תהליך טבעי? אקראי? זה דרווין בשורש, כן? אחר כך יגיד את זה על דברים אחרים. או יש יד מכוונת שהיא מחוץ למערכת הזאת, זאת השאלה.
ואז מגיע השלב של חוכמה שנדרשת אחת האדם, אחת הבורא.
אז באים אותם מדענים ובאים ואומרים, רגע, רגע, אתה נזקק לחוכמה מסוימת הבורא. אנחנו רואים מעשה של יום יום במעבדות, שהטבע יודע לארגן את עצמו בצורה כזאת, שכאשר אנחנו עוברים מרמת האטומים לרמת המולקולות, מרמת המולקולות לרמה עוד יותר גבוהה של אגרגציות של מולקולות וכו' וכו', שהיא מופיעה לא רק סיבוכיות נוספת, אלא מהות חדשה, כי אנחנו עוברים מהתחום של הפיזיקה של האטומים, הכימיה של המולקולות והביוכימיה של החי. ואני לא צריך, אני לא זקוק היום לשום הנחה נוספת, מה שנזקקת בימי הביניים מבדל חוסר הידע שלך, אלא הדברים מתארגנים מעצמם. זאת אומרת, יש בטבע מספיק דברים כדי שדברים שאתה אומר מורכבים יותר, חיים יותר, דומם, חי וכל הדברים האלה, יופיעו פתאום. זה כאן, זה לב הסיפור.
בלי מגע היד של האדם.
לא,
אז איך אני מבין את הדבר הזה?
כל ההבדל הוא בהבדל
כמותי,
לא
איכותי. איכותי מאוד.
לא, למה? זה כן כמותי.
המעבר.
אני היום יודע יותר חוקים, אני מכניס בתוך עניין את חוק האקראיות, אני מכניס עוד חוקים.
לא, יש מה...
ואני שואל שאלה כללית, האם כל מערכת החוקים הזאת יכולה לפעול מעצמה,
אבל מה שמתגלה תוך כדי הטיול הזה, מרמת המיקרו עד הרמת המקרו, שיש מהויות נוספות שמופיעות פתאום משום מקום.
בסדר, זה חלק מהחוקיות.
אתם הדתיים אומרים יד הבורא, ואני בא ואומר לא יד הבורא.
הבורא קבע כבר את החוק.
אבל זה לא הפרשנות של הדתי.
אתה מנסה לומר שבגלל שיש לכאורה מעבר מכמותי לאיכותי, אני כבר לא זקוק לבורא, נכון?
כן.
מה שאתה אומר.
כן.
אבל עצם המעבר מכמותי לאיכותי לא, הוא בעצם סוג של הרחבה של החוקיות.
זה את אומרת. זה את אומרת.
לא, כי השאלה היא נשאלת עדיין אותו דבר. למה זה שאני עכשיו יודע יותר דברים ואני מצליח לעבור מכמותי לאיכותי, אני לא זקוק לצורך הזה בהסברה דתית, למה זה כמו נותן לי פתרון סופי? הוא לא נותן פתרון, מתוך המערכת עצמה. כי השאלה נשארת בכל מקרה. גם לשיטתם השאלה נשארת.
בוודאי, אבל היא מתחזקת לאיזה כיוון?
שיש משהו.
זה לא רק זה.
מתחזקת, אז מה? בסדר, אני מסביר עוד דברים. אני מסביר...
ולא רק זה, לא רק זה. הרי, מה הרצון מתחילת המדע. אני הייתי בנקודה הזאת, אני ממשיך את הקו.
אבולוציה,
לא מבחינת האבולוציה. מבחינת ההבנה, ועד שאולי אני אגיע ליום שאני אגיד, סליחה, הבנתי את הכל. הסברתי את הכל.
אבל יש שאלה.
איך את יודעת?
משום שתמיד יגלה משהו חדש.
איך את יודעת?
ברגע שהוא עוסק במשהו, יגלה כי יש כל כך הרבה חוקים שהוא עוד לא גילה.
כן, איך יכול להיות?
עובדה היא? לא, 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 לא,
סליחה, עובדה היא זה אומר שאני מושג,
אני
סתם זורק.
סופיות שלה, אני לא יכולה להגיע שגיליתי הכל. אדם לא יכול, כי ככל שהוא יעמיק ויעמיק, הוא יגלה עוד ועוד.
לא, למשל, תופעה חשמלית ומגנטית היום, יש לי ארבע משוואות, זה מסביר לי את הכל. שום דבר לא יכול להפתיע אותי.
אבל העובדה שכל שנה מגלים...
לא, לא, לא מגלים, לא מגלים, עוסקים בפרטים קטנים.
נכון, אבל... אז שיגלו, או שאלה אמיתית היא אחרת.
מה? כן.
הסופיות מול הנצחיות. כן. כאן העסק נופל, כי לא משנה כמה תגלה יותר ויותר ויותר.
כן.
עובדת הסופיות של האדם, של כל דבר מתקלה, כן. מול הידיעה שיש נצח או שיש אין סופיות, כן. היא כאן אומרת
לשאלה. מנהיין לך הידיעה שיש נצח?
מתוך הסופיות.
מתוך הסופיות, איך יכול להיות? זה אמונה. זה לא ידיע, זה אמונה.
מה תחליט?
לא, זה אמונה.
יש, לא יכול לעשות עין.
זה אמונה.
הסופיות היא לא אמונה.
היא אמונה. לא. לא, היא אמונה. למה?
למה?
מסיבה פשוטה מאוד. התחלת איזשהו תהליך לוגי, שכלי, תבוני, והגעת למספר חלופות. בלי לדעת, בלי לשים לב אפילו, מחקת את כל שאר החלופות, והשארת רק את החלופה של הנצחיות.
לא,
לפי
עקרון הזאת היא נורא צודקת. יש אמת בדבריה. אם אנחנו אומרים
שמאין... היא מאוד צודקת. כל עוד אתה אומר, אני כרגע נתון אך ורק לכוחות התבונה שלי. זאת אומרת, כל זה דיון פילוסופי. מול זה יעמיד מיד רבי יהודה הלוי נתון נוסף.
חווייתי.
לא רק חווייתי, כן, זה יהיה חווייתי בסוף השבר של ההתגלות. ולכן הוא יבוא ויגיד, וההנחה הסמויה והחשובה מאוד, היא, אתם הפילוסופים, התיאולוגים, המדענים, לא משנה מה. אתם מדברים על אל שהוא פרי התבונה שלכם. ואני שולל את זה לחלוטין. זה להבדיל מהרמב״ם, זה להבדיל מהאחרים שבאים ואומרים למעשה...
אותו אחד.
זה אותו אחד. זה הייחודיות כאן של רבי יהודה הלוי. וזה מה שנורא, נורא מעצבן את האנשים באקדמיה.
כי הם מנסים לאחד את זה.
בוודאי. והוא שולל את זה לחלוטין, לא מוכן לשמוע שיש קרבה כלשהי בין שני המושגים.
באקדמיה.
לא רק באקדמיה, בכלל. בכלל.
על ידי הדבר הזה באמת הוא פותר את האין מוצא הזה, שאנחנו תמיד מגיעים לנקודת אין מוצא.
אין מוצא מבחינת הדתי או לא זה,
לא,
אני אומר.
לא, בלוגיקה.
בלוגיקה תלוי, בסדר? אני אומר, זה הייחודיות שלו כאן. זה החידוש שהוא בא ורוצה לחדש בכל כוח כאן. זאת אומרת, אפשר לדבר בלי סוף. אבל, סליחה, יש לי נתון נוסף ביד. הייתי בהר סיני. איך עכשיו אני לוקח את הנתון הזה ושם אותו מול שאר הדברים שאתה
מוכן. אז למה אני חצתי להיכנס לכל המהלך?
אגב, למשל, למשל, כדי להראות, כדי להראות, להראות שהדברים האלה הרבה...
אני סיימן רוצה אותו באיזשהו שלב.
יש כאן מקראות גדולות?
זה השיטה שלו לפתור את הבעיה.
יש כאן מקראות גדולות? לא,
תשמעו.
לא, לא, זה על שמות. תסתכלו, תסתכלו בפירוש, בפירוש של הכלי יקר, על הפסוק הראשון בבראשית. כן? פשוט. כלי יקר על בראשית פסוק א'. ושם הכלי יקר מסביר שאכן יש כמה וכמה דרכים להגיע לידיעת השם. יש אחת דרך התורה. זה הדרך של רבי יהודה הלוי. ויש דרך נוספת, דרך למעשה החקר של העולם. שזה אומר השכל התבונה האנושית. זה הפילוסופיה, התיאולוגיה, לא משנה באיזה תקופות מדברים, מדע, לא משנה מה. ואומר הכלי יקר, הנה, יש כאלה ויש כאלה. זה מאוד דומה לטיעון של הרמב״ם במבוא למורה בצורה מסוימת, כן? רבי יהודה הלוי בא ואומר, סליחה, אני לא יודע, בסופו של דבר, כאשר אתה בדרך שלך, הפילוסוף, התיאולוג, המדען, מגיע להכרה שיש דבר כזה שנקרא בורא, אני לא יודע על מי אתה מדבר. האם אתה מדבר על משהו, פונקציה, שנדרשת מבחינה לוגית, כי אחרת בפאזל שלך פתאום יש חור באמצע, זה לא יפה, כן? ואז הכל נראה עקום וזה. או שאתה מתכוון למי שגאל אותנו ממצרים, והציג את עצמו כבורא בראשית ברא. זה לא אותו דבר, זה לא אותו הכרה. אי אפשר לאחד בכוח את הדברים האלה.
סליחה, חיים. כן. זה בדיוק מה שהרמב״ם גם עושה עם מורה נבוכים. הוא מעלה את זה בפירוש. הוא אומר, אני, מבחינת השכל, התבונה, יכול גם להגיע להבנה של עולם קדמון. ואני, הרמב״ם, בוחר במסור בדברי נביאים.
כי
זאת אומרת שהוא נעשה, בוגר בשיטה של...
כי מוסיף מניטו, הוא רב.
נכון.
הוא נקרא רבנו משה וכולי. הוא לא נקרא פרופסור, הוא לא הפמב״ם, הוא הרמב״ם. זה בדיוק ההבדל.
אבל זה רק מראה שהוא בסוף, זה לא דבר, הוא בוחר במסורת כמובן לחשיבות של זה.
הוא בא מאותו בית מדרש.
לא,
זה לא שהוא יהודי.
הוא היה במעמד הר סיני.
לא, לא רק זה, הוא בא מאותו בית מדרש. הוא בא מהרי ניגש, שניהם.
אבל גם ריאל בסוף כן מחבר באיזושהי צורה בין אותו מי שגאל אותנו ממצרים, ואחר כך נתן לו את התורה שבה כתוב בראשית.
זה התורה בעצמה.
כן, לא, אז אנחנו לא יכולים לעשות את ההפרדה הזאת.
הוא עושה את ההפרדה, כי האל של הפילוסוף, אני לא יודע מי, אם מזה מישהו או משהו.
אבל בסוף הוא עושה את ההפרדה הזאת.
בוודאי שכן.
לא,
לא, לא, לא, לא.
אני לא יכול לדבר על... אומר... כי אני מגיע לשניות הפעם.
אומר אריאל, בסופו של דבר, אני שולל לחלוטין את הנחת היסוד של הפילוסופיה. שולל לחלוטין.
אבל גם לא יש בעיה עם זה.
מה שהרמב״ם לא שולל עד הסוף. זה ההבדל ביניהם.
אבל יש בעיה עם הטענה הזאת.
יכול להיות שיש בעיה עם הטענה הזאת, אבל זה הטענה. הוא בא ואומר, אני לא מקבל את הנחת היסוד של הפילוסופיה, שהיא מה? שמכיוון שהיום האלים לא מדברים, ואומר שהם אף פעם לא דיברו. אני אומר, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, והוא ממשיך לדבר איתנו דרך המסורת, מה שהיה בפסקאות הקודמות, שזה אומר דרך חכמי ישראל.
בעצמו הוא נותן את התורה שבה כתוב בראשית, ולא התחיל ביציאת מצרים, אלא התחיל בבראשית בכל אופן.
אבל יש...
זה מספיק. כי התבונה האנושית זקוקה בדיוק לחיבור הזה.
לא, 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 לא. כי למה? חזרה לשאלה של רש"י ולתשובה של רש"י. בדיוק. מסיבה לאומית, לא תיאולוגית. וזה מה שכל כך מעצבן באקדמיה, שפתאום ריאל מתברר כלאומן.
לא, זה בסדר, זה, אני מבינה, כן.
בעצם ריאל אומר, גם על בראשית אני יודע מי עושה.
בוודאי.
מתן תורה.
בוודאי.
לא, זה שאני אומר.
אני לא, לא מהשכל שלי.
לא מהשכל שלי, בסדר, אבל בכל זאת...
לא, לא, כי שנייה, כי עוד מעט הוא יתחיל דיון סביב ההוכחות של קיימות, של קיום האלוקים, או לא. שזה הספורט הלאומי בימי הביניים, כן?
אני יכולה להגיד?
ההוכחות האלה, זה כתוצאה מהנחת היסוד של התיאולוגיה ושל הפילוסופיה, שהכל בא מאירורי שכלי.
אז אני חייב להתאים את זה בעצם להוכחה הלוגית שיש
לי. בדיוק, אני קבעתי כללי לוגיקה, אני חייב לעמוד בכללים האלה.
לא עומדים בזה אבל, דרך אגב.
מה?
יש לזה מוגבלות לשיטה. לא, כשהולכים רק לפי השיטה הזאת, זה נתקע במבוי סתום, זה בוודאי.
סליחה, זה נתקע במבוי סתום, יכול להיות שאפשר להגיד את זה מאה ה-21, במשך מאות שנים, זה היה הספורט הלאומי.
אבל אנחנו
עדיין
חייבים לאחד את זה,
לא
יעזור. לא, לא חייבים
לאחד
את זה.
למה?
לא. למה? ריאל מנתק.
למה בטוב
מאמין, אני
צריך לאחד בין זה לבין זה, מה זה נותן? כאילו, מאיזה בחינה זה, איפה זה נופל פה, אני לא מבין.
זה לא, זה לא, זה לא אומר, שנייה, שנייה.
בוא נאמר שהתגלה לי, מי זה אותו דבר שהתגלה לי? התגלה לי בוצאתי מוצרים, אוקיי, ואז מה?
לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה.
יש לי תבונה, יש לי טבע.
ברור, ברור, שנייה, זה לא, זה לא שולל את השימוש על ידי האדם. בדיוק, אני חייב. אני חייב. זה לא אומר שאני מקבל את הנחת היסוד שאומרת, מכיוון שהאלים לא מדברים היום, הם אף פעם לא דיברו. לי יש מסורת שונה, ואני מבסס את כל הטיעונים שלי על העובדה הזאת.
על משהו שחווינו.
על משהו שחווינו, כקולקטיב. ואנחנו מעבירים את המסורת הזאת. זאת אומרת שיש כאן, יש כאן. פער שלא ניתן לגישור בשום צורה בין המסורת שלנו ובין המסורת היוונית הפילוסופית.
בעצם למה שיהיה להם? הם לא חוו את זה, אז מה שהם
חוו את זה? ויש
להם מסלול אחר.
ברור, אבל ואנחנו נראה את זה בשבוע הבא.
זה
חנוכה. כן, זה קשור בוודאי, אבל כאשר, וזה נמצא באמת בפסקאות לאחר מכן, כאשר יתחיל לדבר שאמר יחזור לנושא של השכל בפסקה פ, פ א' וכו' וכו', כן? שמה, למשל, בדרך זאת הקומנה אומנם ותיבלדה החוקות המיוסדות על השכל וזה, שיתחיל עוד פעם את הדיון הזה. אפשר לתאר מצב כזה, בעקבות הפסקת הנבואה בעולם, כן? חורבן בית ראשון, תגובה אחרת של אותם פילוסופים, ראשוני הפילוסופיה ביוון, טלס וכל האסכולה הזאת, כן? ושלמשל יגידו, רגע, איפה הייתה הנבואה עד עכשיו? בישראל. אז בואו נשאל אותם, איך עכשיו הם מבינים את המצב?
הם נבעו חרבן.
איך עכשיו הם מפרשים את המצב? הרי הם הראשונים שצריכים לתת תשובה לשינוי, זה אפילו לא שינוי כזה מינורי. התורה מדברת על עולם שאין לנו מושג מהו. מניתו תמיד היה אומר, למשל יש מושג של מלאך. בא אדם היום רואה, אומר, אני ראיתי הרב, אני ראיתי מלאך. מה אתה עושה? אתה משפז אותו. משפזים אותו, למה?
אז היה אמיתי.
אבל זה, מה זה אז היה אמיתי?
שדים גם היו.
זה אמיתי. זאת אומרת, התורה מדברת. מצד אחד, על עולם שאנחנו לא מכירים אותו, מציאות שאנחנו לא מבינים, ואנחנו חיים.
זה לא התורה לבד המלאך. המלאכים כן.
וישלח יעקב מלאכים לפניו, כן? אוקיי, בסדר, אז.
אבל זה לא מלאכים שאנחנו
מדמיינים. שוב, מה זה משהו אחר? זה אומר, זה אומר, זה אומר שאין לנו שום מושג על מה התורה מדברת. יפה, ממתי? מהפסקת הנבואה. כי לפני זה היו הולכים לנביא, אומרים לו, תסביר, היה מסביר.
איבדתי את האתון שלי, כן.
אבל אנחנו חיים עכשיו בכותב השני. מה קורה? לא יודע. איך עם ישראל גישר בין הדברים האלה? מה זה הסתרה? זה סיסמה.
על מי מדובר? על מי אנחנו...
תשובה, התשובה היא פשוטה. המדרש. אומר מניטו, וזה משפט שצריך לזכור אותו. המדרש זו האנתרופולוגיה של עם ישראל. וזה הכלי כדי לגשר בין העולם שאנחנו לא מכירים אותו ובין העולם שלנו, וזה מה שמאפשר לנו עדיין לראות רלוונטיות באותם פסוקים שהפשט שלהם אנחנו לא מבינים אותו יותר, אבל הם מדברים אלינו. שאלה, שאלה. זה המהלך? זה המהלך למעשה של חז"ל. כן? לקח מאות שנים, אבל זה התוצאה. למה בני יוון לא עשו אותו דבר? הייתה להם מסורת משלהם. למה הם הלכו לכיוון שטוב, אנחנו היום לא מבינים שום דבר בסיפורים של המיתולוגיה היוונית שכולנו מכירים, בסדר? למה הם לא אמרו, בסדר, יכול להיות שעדיין הסיפורים האלה רלוונטיים לנו, נפרש אותם אחרת אולי. נגיד, הפשט אנחנו לא מבינים. מדברים שמה על כל מיני אלים, אני לא יודע מה, יכול להיות שפעם הבינו, אבל...
זה לא היה אמיתי,
והם
לא
האמינו
בזה.
זה כן האמינו בזה, וזה היה אמיתי. זה היה הדרך של הזהות היוונית לספר לעצמה את מה שהיה רלוונטי עבורה. אז למה אנחנו לא לקחנו את זה? ואמרנו, אנחנו מתנתקים לחלוטין ממה שהיה, וממציאים משהו חדש, שזה הפילוסופיה.
שמרנו בקנאות לשמור על הזהות, אז בשביל היהודים,
שאנחנו... אנחנו, כן, אבל יש כאן שתי אופציות מול תופעה היסטורית אחת. יש כאן שתי אופציות שונות לחלוטין. יש אופציה אחת שבאה ואומרת מה שהיה כבר לא רלוונטי בכלל, הופך להיות סיפורים לילדים לפני שהם ילכו להירדם, נספר להם סיפורים. לא יודע איך אפשר להירדם כשקוראים את הסיפורים האלה. בדרך כלל זה היום ונורא, כל הסיפורים האלה. אבל נגיד, ואנחנו ממציאים משהו חדש. לעומת האופציה האמונית של בני ישראל, שאמרו קרה מה שקרה, יכול להיות שאני לא יודע כאשר כתוב וישלח יעקב מהלכים לפניו, שאני לא יודע, אפילו אני אשאל את השאלה, ממש או לא, זה המדרש שואל. אבל אני אגיד שיש לזה רלוונטיות בשבילי היום. ואז באותו רגע אני בא ואומר מה שנאמר בתורה, שיש אל שהוציא אותנו ממצרים, והוא זה שהציג את עצמו בנתינת התורה בצורה מסוימת וכו' וכו', אני יכול להמשיך עם החוויה הזאת. אני לא חייב פתאום ללכת לדרך אחרת ולהתחיל לשאול את עצמי, סליחה, 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 למי אני מתכוון, לזה, זה תבונה, זה לא תבונה. כאן היסוד. ובזה באמת רבי יהודה הלוי הוא ייחודי. הוא ייחודי. לעומת שאר הגישות, כולל הזאת של הרמב"ם, הוא לא מוכן לעשות שום שרה מבחינתו. יש פער, זה לא ניתן לשום רדוקציה. לא משנה איזה מהמאמצים אני אנסה לעשות, זה מה יש. טוב? יאללה. שבוע הבא. כן, כן. כן, אמרנו, אמרנו.
אז מה, ציפית שיעשו מדרש על מיתולוגיה היוונית?
למה לא?
פרויד עשה את זה, בסדר, הוא עשה בשבילם את זה.
2500 או 2600 שנה באיחור. כן, ודאי, ודאי. אבל במשך 2600 שנה אמרו, אין לזה
שום משמעות. מעניין, אבל היהודים היו צריכים לבוא לעשות את
החיבור הזה. נכון, נכון, בכל מי שצריך לשאול את המיתולוגיה בחזרה, במה אתה רואה? היהודים? זה יהודי, זה
יהודי. אבל יש את זה, יש כל המושגים של היהדות. יש, יש, זה כבר כתוב, זה לא... זה מקום של... תראו, לאט לאט זה יוצא חוצה.